בחלק הראשון קצת נדבר על מה היה לנו בחלל בשנה החולפת בעולם הנדלן, בארץ, בעולם, מבחינה כלכלית, כל השינויים והדברים שקרו. הדבר השני זה מה התחזית שלנו לשנה הבאה, שיש הרבה מאוד אנשים, מעניין אותם לדעת מה יהיה בשנה הבאה, או מה כדאי לעשות בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, ואיך להתייחס לפן הזה, אז גם להתייחס לשאלות ודברים כאלה.
הכל נדלן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
לייב סיכום שנה. ניתן בעצם את הסיכום שנה שלנו לעולם הנדלן בכלל, בפן האישי, בפן העסקי. הכנו הרבה שאלות, כל מיני מאזינים ועוקבים שלחו לנו שאלות. אז בעצם את השידור הזה אנחנו הולכים לחלק בשלושה חלקים, כאשר בחלק הראשון קצת נדבר על מה היה לנו בכלל בשנה החולפת בעולם הנדלן, בארץ, בעולם, מבחינה כלכלית, כל השינויים והדברים שקרו. הדבר השני זה מה התחזית שלנו לשנה הבאה, יש הרבה מאוד אנשים, מעניין אותם לדעת מה יהיה בשנה הבאה, או מה כדאי לעשות בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, ואיך להתייחס לפן הזה, אז גם להתייחס לשאלות ודברים כאלה. והחלק השלישי בסוף, יהיה כל מיני שאלות שמאזינים שלחו לנו, ונענה גם עליהם, מה שזה אולי ייתן קצת איזשהו בוסט למאזינים אחרים, לכתוב לנו בתגובות, ותבינו שאנחנו תמיד בסופו של דבר עונים על השאלות.
גם אם לא באותו רגע.
גם אם לא באותו רגע, אז תמיד נחמד וטוב. אז יאללה, בוא נתחיל.
יאללה. סיכום שנה.
אנחנו עושים קצת פרי סטייל ככה, אולי נפתיע אותך בחלק מהשאלות והדברים, אנחנו נעשה את זה קצת בזרימה נחמדה וכיפית. אז מבחינת השנה החולפת שלנו, מה האירוע בולט בעולם הנדלן מבחינתך?
אני חושב שהאירוע המרכזי, או שני האירועים, אולי אתה יודע, ככה קשה לי באחד, אבל האירוע המרכזי שקרה בעולם הנדלן, קודם כל בפן של המקרו-מיקרו, או בפן של המקרו, סליחה, של ההיצע והביקוש, השנה המשיכו לשבור שיאים, שיא של התחלות בנייה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל אני חושב...
שזה מעניין, כי בשנת 2022, אנחנו בעצם חווים איזשהו משהו שכזה, אחרי קורונה, בשנת 2000, בקורונה היה סגר, לא בדיוק בנו את הכמות שרצו, ב-2021 היה כזה בוסט מאוד גדול של היתרי בנייה שנפתחו, כי פתאום הוועדות נפתחו והיו צריכים לתגבר אותם ודברים כאלה, ושנת 2022, שיא של התחלות בנייה.
נכון.
שהיו מעל ליעד,
נכון.
נקרא לזה, אנחנו מדברים בערך על כ-65,000 התחלות בנייה.
נכון.
אבל שזה באמת נתון מעודד למי שרוצה ככה לראות הרבה מאוד בנייה, ואולי גם איזושהי ירידת מחירים, כי כל הזמן אנחנו מדברים על ביקוש והיצע, ביקוש והיצע,
נכון.
אז הנה ההיצע, הנה חבר'ה, אנחנו משחקים לכם את ההיצע, ההיצע גדל, כן. ובואו נראה באמת, הנה עכשיו המחירים ירדו.
זה ממשיך מומנטום של שנת 2021, אני לא יודע איך הממשלה החדשה תשפיע על זה, אבל מבחינתי זה דווקא, אני יודע שכולם מדברים על האינפלציה ועל הריביות, שבטח ניגע בהם עוד בסיכום שנה הזה, אבל זה דווקא אירוע מאוד בולט שקרה השנה בעולם הנדלן, והוא מאוד מעודד. אני חושב שגם אנחנו כמתעסקים בנדלן, בסוף רוצים שוק בריא, שוק שהוא לא מתפוצץ בעשרות אחוזים, ושוק שיש בו בנייה טובה ונכונה. לצערי, כבר בנתונים האחרונים ראו שמאוקטובר אנחנו בעצם בירידה, מבחינת שעושים ממוצע, אתה יודע, לפי חודשים, ואני חושב שזה השפעה של הרבה מאוד דברים.
אתה נדבר על ירידה בכמות התחלות הבנייה.
בכמות היתרים.
בכמות
היתרים של השנה, של שנת 2022, וזה מסמן לצערי, לפי דעתי את הבאות, כי זה נובע משתי סיבות מרכזיות, אחת מהממשלה החדשה, שאתה יודע, חוסר ודאות תמיד משפיע, אבל יותר עמוק מזה, שבכל משבר, בכל מיתון, היזמים נפגעים, מבינים שהם מוכרים פחות, ולכן הם פחות דוחפים להיכנס לוועדות, פחות דוחפים להגיש תוכניות, פחות דוחפים את כל הדבר הזה, וכל מיתון שתיקחו, כל משבר שתיקחו, השפיע לרעה על צד ההיצע. ואני חושב שגם ממשלות חדשות משפיעות לתקופה מסוימת על צד ההיצע, אז לפי דעתי אנחנו מקבלים פה שילוב שהוא פחות מעודד.
אני חושב שגם מאוד איזשהו ככה נתון מעניין, ובזה כבר נמשיך לנקודה הבאה. דיברת מקודם על יזמים שפחות מקדמים, פחות דוחפים להיתרי בנייה, יש לזה עוד משמעות, שזה הפן של הריבית. כלומר, יזמים, עד שהם רואים את הכסף, מתחילת פרויקט ועד סופו, אנחנו מדברים על 6, 7, 8, לפעמים גם 10 שנים, שהם הרבה פעמים צריכים להשכיב כסף, והוא בינתיים שוכב, ויבוא היום שבסוף הם יקצרו ככה.
ולממן את הכסף שהם לוקחים.
בדיוק, ובינתיים הם לוקחים הלוואות, הם לוקחים מינופים, גם להוציא היתרים, יש פה עניין של כסף, כלומר, אתה צריך לשלם לדריכלים, צריך לשלם ליועצים, צריך לשלם בסופו של דבר אגרות, יש לזה עלויות של כסף, ואם הכסף מתחיל להתייקר, ויש אולי איזושהי קצת אי ודאות, אז הרבה מאוד יזמים אומרים, בוא רגע נשים, נחכה רגע עם זה, שהריביות אולי טיפה ירדו, יש לנו מספיק היתרים אולי פתוחים, או מספיק עבודות אחרות, נראה רגע שהן מסתיימות והכל פיקס, ואז נמשיך לשלב הבא, לפרויקטים הבאים.
לגמרי, אבל זה לגמרי האירוע הבולט של השנה, אני חושב, סי של התחלות בנייה, עם ציפייה להמשך קצת פחות מעודדת.
אמרת שיש לך שתי נקודות, אז מה הנקודה השנייה?
אתה חושב שאני זוכר?
אוקיי. אז אני אתן לך את הנקודה שלי, אני חושב ש... אני לא יודע, בניגוד לתחזית, או... אני לא חושב שמישהו חשב שזה מה שיקרה, אבל הייתה התפוצצות במחירי הנדלן, כלומר, אנחנו מדברים על עלייה של כ-20%, 18%, עלייה מטורפת במחירי הנדלן, עוד אנחנו מדברים על גורף כזה כלל ארצי, יכול להיות שיש אזורים שיותר, אזורים שפחות, אבל עלייה מאוד מאוד מטורפת, זה אגב נבע אולי באמת מעניין של, אם אנחנו מדברים על אחרי קורונה, אז כסף זול שהיה בשוק, אנשים פתאום הבינו שהם צריכים לעשות משהו, גם אנחנו ראינו את זה הרבה מאוד בהשקעות, הרבה מאוד אנשים קונים, באים, עושים, והמחירים טיפסו בצורה מאוד יפה ומרשימה.
אני חושב שיש פה משהו, צריך שאני כותר אותך, אבל משהו קצת יותר עמוק, ונפל לי הסימון השבוע שנסעתי לכותל איזה בוקר מוקדם עם חבר, אנחנו דיברנו הרבה בעבר על ביקושים כלואים, כשהתחילה הקורונה, אמרנו, חבר'ה, לא השתנה משהו כלכלי, אנשים יושבים על הגדר. חוסר ודאות, סגרים, גם הכריחו אותנו לשבת על הגדר בתוך הבית, או לא על הגדר בתוך הבית, אבל גם אנשים ישבו על הגדר לראות מה קורה, וגם היה כיפאון של איזה 4 או 5 חודשים. אני חושב שחווינו השנה שני דברים. אחד, גם ב-21 דרך אגב. חווינו בשנתיים האחרונות, מאז פרוט הקורונה, מאז הקורונה, התפוצצות של הביקושים הכלואים, שאלה שאמרו רגע, המחירים הולכים לרדת, שהלכו אחרי סיסמאות שלא היו מבוססות לטעמי, אז גם ביקושים כלואים שהתפוצצו, וגם רדיפה בגלל האינפלציה של גרמה. אנשים פחדו להפסיד, פחדו להמשיך להפסיד כסף, ולהמשיך להשקיף את הכסף שלהם בבנק ולהפסיד, וזה שהמחירים ממשיכים לעלות, ושהכותרות כל הזמן, עוד עלייה באחוז אחד, ועוד עלייה באחוז אחד, ועוד עלייה באחוז אחד, אתה אומר, רגע, חבר'ה, אני הולך לקנות בית ב2 מיליון שקל, כמה אני מפסיד כל חודש, כמה אני מפסיד כל חודשיים, והדבר הזה דחף את השוק למקום, שוב, לא בריא, מקום קיצוני, מקום שלא יכול להתקיים לטווח הבינוני והארוך, אמרנו את זה, לכל אורך הדרך, ובאמת, אתה צודק, זאת הנקודה השנייה ש... בלטה השנה הזאת, התפוצצות של מחירים שלא יכולה להחזיק לטווח בינוני וארוך, וזה פשוט חסר היגיון.
שזה בעצם מביא אותנו באמת כבר קצת מחבר לנקודה, השאלה הבאה בעצם, מה האירוע הבולט הכלכלי של השנה הזאת?
חד משמעית, יש לי אירוע אחד.
מה האירוע?
חד משמעית. עליית הריבית, שנובעת בגלל האינפלציה.
קצת משנה את כללי המשחק.
זהו, אני חושב שאנשים עוד לא... עוד לא קולטים אותה אפילו, זאת אומרת, זה משהו שהעולם הולך לגמילה, העולם מחור למעלה מעשור לריבית שואפת לאפס.
יפה, הגמילה, אף לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אבל זה באמת נכון, התמכרנו לכסף זול.
אנחנו יזמים, משקיעים, משקיע בית, כולנו מכורים לכסף זול בצורה קיצונית דרך אגב, אתה יודע, אם אתה מסתכל מסביב, אתה רואה אנשים חיים על פריסה בתשלומי אשראי והלוואות.
רכבים.
ליסינג.
זה כי באמת הכל זה זול. בדיוק. אני אקח ב-3,500 שקל, אני כבר נוסע על איזה רכב שבא לי, או 5,000 שקל, זה הכל קל, הכל זול.
מדהים, וגם צריך להגיד את האמת, גרמו לנו להתמכר. בכל מקום, אתה יודע, אתה נוסע בכביש, האוטובוס מולך מאחורה, ריבית 100,000 שקל בכלום, אתה יודע, ודחפו לנו את הכסף הזול הזה, וכולם לקחו אותו, ומי שישתמש בו נכון, ירוויח בגדול, מי שישתמש בו לא נכון, מוצא את עצמו עכשיו בסחרור כלכלי מאוד גדול, אז מבחינתי בפן הכלכלי, ולא נרחיב על זה יותר מדי לעומק, העולם הולך לגמילה, השנה הזאת היא שנת מפנה דרך אגב, גם פה, כלכלה בריאה היא לא כלכלה שהריבית בה יפסית.
נכון.
אין מרווח תמרון. כלכלה בריאה היא כלכלה של, יש בה מרווח תמרון גם בריבית, 2-3% ריבית זה משהו שהוא בריא, אנחנו לא נמצאים עכשיו, אנחנו לא עולים עכשיו כרגע בינתיים, כפי הנראה וכפי הצפי, אתה יודע, לזמנים שבהם היה 7-8-10% ריבית, בגלל שהיו צריכים לטפל באינפלציות מאוד מאוד חזקות וכולי, אבל זה חד משמעית האירוע הבולט, ואנחנו עוד נחווה כולנו, כולל אותי ואותך, וכולל הרבה אנשים חכמים מאיתנו, ופחות חכמים מאיתנו, גמילה מריבית, מתקופת ריבית לא בריאה לכלכלה, לא בריאה לנדלן, לא בריאה בכלל, וצריך להתאים את עצמנו בצורה חכמה, אם זה בהשקעות, אולי ניגע בזה בהמשך, בצפי להמשך, באיך עושים עסקאות בתקופה כזאת, איך מממנים דברים בתקופה כזאת, למה צריך לשמש המימון, כי בסוף יזמים היו פה מאז ומתמיד גם עם ריביות גבוהות יותר, ועשו כסף.
נכון. אנשים חושבים ש... נדלניסטים או משקיעים או יזמים רוצים באמת ריבית אפס ורוצים רק עליות מחירים כי רק שם מרוויחים, וזה לא נכון, אנחנו יכולים להרוויח גם בריבית מחירים, יכולים להרוויח גם בשוק יציב, ואני חושב שאנחנו דווקא רוצים את היציבות הזאת, כלומר גם. שוק שהוא עולה מדי הוא גם לא טוב, נכון שנקודתית באותה עסקה אני מרוויח, אבל בסוף אני מגלגל את הכסף אחר כך לעסקה אחרת, אני צריך לקנות עוד פעם במחיר יקר יותר ו...
כוח הקנייה שלך לא מתחזק, התחרות בשוק לא בריאה.
אנחנו נמצאים באיזשהו לופ שהוא לא בהכרח נכון וטוב. אז יכול להיות דווקא טוב לנו קצת לייצב את זה.
דרך אגב, האירוע הכלכלי הנוסף זה האינפלציה.
נכון.
שבגללה אלו ריבית, וימשיכו לעלות כנראה גם בצפי לשנה הבאה, אבל גם עליה צריך רגע לדבר, כי רוב האוכלוסייה חיה על הקסקס.
נכון.
אני רואה את זה סביב קרובים שלי, אני רואה את זה סביב אנשים שגם גם אני אישית בתקופות מסוימות בחיים שלי, גם לא משנה כמה הרווחתי, אתה מגיע למצב שאתה חי על הקסקס, אם אתה לא רגע מכין את עצמך, ומבין שזה לא דרך חיים, וזה קשה.
זה איזשהו state of mind כזה שצריך לשנות במחשבה שלנו,
גם.
של אם יש לי כסף, לא משנה כמה נשאר ספר בסוף החודש, אני בסוף תמיד צורף אותו.
גם.
כלומר, זה יכול להיות על בגדים, זה יכול להיות על טיול, יכול להיות על זה, אוקיי, חסכתי כסף, מה אני עושה איתו עכשיו, יאללה, בוא נטוס לחול. אוקיי, נחסך קצת, יש זה, מה אני עושה, ואתה יודע מה, הרבה אנשים גם אפילו לא חוסכים כסף.
טוב.
כלומר, אפילו געצים את האשראי וחיים על המינוס, כלומר, מהלוואה להלוואה, מהאשראי כזה לאשראי אחר, אבל,
כן, אבל אז באינפלציה. שהיא משהו שאתה לא מתכונן אליו, וגורם אותך להוציא, מוצא את ה-1,000 שקל בסופר, סתם, כדוגמה, בחודש, אז פתאום אתה מוציא 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, ואני חושב שזה יותר קיצוני מהמספרים שנתתי, ואתה לא קולט, כי יש לך הלוואות פתוחות, ויש לך פריסה בתשלומי אשראי, ויש לך הוראת קבע קבועה, ויש לך הלוואה, ויש לך הרבה מאוד דברים שמושפעים מאותה עליית ריבית והאינפלציות, ופתאום יוקר המחיה, בום, קפץ ב-20%, ואתה לא שם לב, ואז פתאום אתה עוד יותר לא מסיים את החודש, ועוד יותר, אתה נכנס ללופ כלכלי מאוד קשה, אני חושב שהאינפלציה היא צריכה להעיר את כולנו, לאיך מתנהלים נכון עם כסף, אתה לא צריך לחכות שיהיה לך, לא במשכורת של 50,000 שקל, אתה תדע לחסוך, או ב-30, או ב-40, או ב-20, אלא אתה צריך לנהל את התא הכלכלי שלך בכל זמן נתון, לפי ההוצאות וההכנסות שלך, אבל זה שיח לא אחר.
זה שיח אחר, כן.
כן.
זה מעניין, זה לייב שיכול להיות לשנות חיים לאנשים, וזה חושב שאנחנו צריכים אולי לעשות אותו בהזדמנות. יש עוד איזשהו אירוע כזה קטן, שאולי קצת חמק מתחת לרדאר, וזה המשבר שבעצם אירופה חובה. כלומר, אנחנו מדברים פה על אינפלציה, על אטריבי, דברים כאלה, אבל ישראל,
יחסית עוד,
בדיוק, נמצאת באיזושהי בועה, מארצות הברית עם קצת סימני שאלה, אבל עם שוק שהוא יחסית יציב בדיוק ובריא. אירופה, שאנחנו כל הזמן רואים גם בכותרות וגם בפרסומים, ואני רואה די אנשים שמשיכים להשקיע שם, אבל אירופה חובה משבר מטורף, שהוא לא רק, שמתווסף עליו לא רק המשבר הכלכלי הרגיל, אלא גם כל מה שקורה בין אוקראינה לרוסיה. כי אירופה בעצם מושפעת מאוד מכל מה שקורה
אין חיטה.
במלחמה הזאת. אין חיטה מצד אחד,
אין אנרגיה.
אין אנרגיה מצד השני, אין, כלומר אנחנו חווים משבר אדיר. יש לי קרובת משפחה שחיה בלונדון, ותארו לעצמכם חורף, קר מאוד, שאתה לא יכול לחמם את הבית כמו שצריך.
אסור לך.
כן.
תבין לאיפה הגענו.
אתה נמצא במקום הציבורים ואין חימום.
לגמרי, אני חושב ש... זה אפילו מתחבר קצת יותר עמוק. יצאנו לדבר בעבר על השקעות מעבר לים, והמון פעמים, אתה יודע, אנשים באים ומשווים אותנו, למה לי לנסוע עד ארצות הברית? וגם אנחנו, אמרנו בוא נבחן, בוא נדבר על זה. ואירופה כבר הרבה מאוד שנים הפכה להיות, הופכת להיות חברה מבוגרת, נתמכת ולא מייצרת. וזה עוד לפני הקורונה, עוד לפני כל מה שקורה עכשיו, עוד לפני המלחמה, ואני ואתה החלטנו כהחלטה מושכלת, לא להשקיע באירופה. למרות שהרבה אנשים ניסו לדחוף אותם לשם, גם משקיעים שאמרו שחבר'ה בואו תעשו משהו קרוב, אתה יודע, אני יכול להיות על מטוס, שעה נסיעה, שעה טיסה, שעתיים טיסה, שלוש שעות טיסה, ומהרבה סיבות של מידע וכולי, אבל גם כי הכלכלה שמה לא, היא כלכלה בעייתית, היא, האוכלוסייה נתמכת על המדינה, היא לא מייצרת, אין, כמו פה הייטק וכולי, שמכניס המון כסף, ואז הגיעה הקורונה, שהיו צריכים, עם התוצאות שלה צריכים לטפל בה בצורה חכמה, אבל שיש לך את האיחוד האירופי, ושלוקח זמן לעלות ריבית פי 3, פי 4, פי 5, מארצות הברית מזמן מישראל, ואנשים לא קולטים את זה, ואני לא יודע למה זה לא מדובר בחדשות, זה מטריף אותי דרך אגב, למה זה לא מדובר? איך אנשים לא יודעים שיש שם התרסקויות? המחירי הנדלן יורדים בלונדון.
אני חושב שזה מדובר, אבל זה בדיוק שאמרנו מקודם, זה כאילו איפשהו עובר מתחת לרדאר, ואנשים לא מבינים לגמרי את המשמעות של זה. אני חושב שמי שיטוס ויבקר באירופה יתחיל להפנים את זה, ומי שידבר עם אנשים שגרים באירופה והבינו את זה. כלומר, אנחנו מכירים אנשים שסגרו את העסקים שלהם באירופה, נדלן שקרס
בלונדון, במקומות
שאתה אומר, לונדון, עיר כל כך, כן, חובה סתירה מאוד מאוד רצינית.
כי יש שם כשל בטיפול בסיטואציה, אבל אולי נסיים בזה במשפט שלי לפחות, אני מרגיש שעדיין אנשים גם משקיעים לא קולטים את הדבר הזה, כי צריכים להשקיע, צריכים למצוא מפלט לכסף שיגן מהאינפלציה וגם אולי יגדיל את עצמו. אירופה לטעמי האישי היא לא המקום. זאת אומרת, היא לא המקום, היא מסוכנת מדי, היא לא נכונה לתקופה, והחורף רק בפתח. והחורף
אולי זה... כן, עוד התחלנו אותו.
כן, עוד לא התחלנו, ושוב, גם יכולים להיות שם היום כל כך הרבה סימני שאלה שיש בשנייה אחת, טק, יכולים להציט עוד את הדבר הזה עוד יותר גדול, כי רוסיה מסתכלת לא רק על אוקראינה, היא מבחינתה כל נאטו הוא נגדה. כל אירופה היא נגדה, וזה, אתה יודע, לך תדע, כאילו, בוא, אם יש משהו שלמדנו, אני לומד בתקופה האחרונה, זה, תשמע, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע.
נכון.
אתה לא יודע מה יכול לקרות, זה מטורף, מי שיכול להתעורר בוקר אחד ולהילחם בכל אירופה, זה פסיכי, אני...
מקווה מאוד שזה כבר יסתיים ולא נהיה שם.
כן, אבל בכל מקרה אירופה היא לא המקום להשקעה.
נכון. אוקיי, מה הציפיות, מה אתה חושב שיהיה, נגיד, לשנה הקרובה, לעתיד הקרוב? בוא נתמקד כרגע בישראל, ואחר כך נעבור רגע גם לארצות הברית. בוא נדבר רגע על הנדלן בישראל. מה יהיה פה בשנת 2023? הנה, סוגרים בשנת 2022, מה יהיה פה בשנת 2023?
אז שוב, זה קצת מאתגר. אני לא נביא. אני כן מנסה לנתח ולהסתכל על העבר וללמוד ולהסיק מסקנות לעתיד. אני חושב שבטווח הקצר, לא מן הנמנע, וצריך להגיד את זה, שמעל ההיצע והביקוש יש עוד כוחות שמשפיעים, ויכולים להשפיע יותר לטווח הקצר, יש אזורים שבהם אני מאמין שנראה תיקונים בשוק, בטח האטה מאוד גדולה, בוא נגיד ככה, להמשיך לראות עליות, אני רואה שאנשים עדיין קונים סיסמאות לפעמים של עשרות אחוזים בשנה, חבר'ה, זה לא המצב, אין כושר קנייה לזה, הריבית ששינתה את כללי המשחק וכו', זה צריך לשים בצד. שוק בריא זה שוק שעולה 2, 3, 4 אחוזים בשנה, זה שוק נדלן בריא, זה שוק נדלן יציב, בגלל זה אנשים אוהבים אותו, ולא בגלל שהוא רולר קוסטר כמו שוק ההון, אז אני חושב שקודם כל, זה חד משמעית אפשר להגיד כבר, אתה רואה את הסימנים בקצב מכירת הבתים, בקצב לקיחת המשכנתאות וכולי, שוק משתנה. שוק משתנה במבחינת המומנטום שלו, ובטווח הקצר יש שווקים שלדעתי אנחנו נראה גם תיקונים למטה. החלומות של תיקונים של עשרות אחוזים, זה אני לא רק שאני לא צופה, אנשים גם לא מבינים מה הם רושמים לפעמים לטעמי האישי, זה התרסקות כלכלית של המדינה. זה משהו שלא רק ש... גם מי שעכשיו רוצה לקנות בית צריך להבין שהוא לא רוצה את זה, כי זה התרסקות כלכלית, זה כולנו לא נהיה באותו מקום שאנחנו נמצאים בו. אני לא חושב שגם השוק שם, כי בסוף יש את ההיצע והביקוש מעל הכל, ובסוף אין מה לעשות, המדינה לא בנתה מספיק, למעלה מעשור, אולי שאומרים 30 שנה, ולא בונה מספיק גם כרגע. הדוח האחרון של צפוף, דיברנו עליו פה, הוא דוח מדהים שפורס לאיפה המדינה הולכת. אז בטווח הקצר, שינוי מומנטום, בטח לא המשך להיות בקצב הזה, שפקים מסוים במדינת ישראל, אני חושב שגם נראה תיקונים קלים למטה, ובטווח הבינוני והארוך, במשפט אחד, אתה יודע גם שנמצאים פה היום עם לייב לא של שעתיים, אל תמתינו לרכוש נדלן, תרכשו נדלן ותמתינו, אמרו את זה גדולים מאיתנו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים מפלט לכסף, ובטווח הבינוני והארוך, השוק עולה, בצורה בריאה, ולכן אני לא הייתי יושב על הגדר, אלא אם כן מישהו יודע שבשנתיים, שלוש הקרובות, הוא חייב את הכסף, ואז כל הסיסמאות של העבר, של עסקאות, אתה יודע, בום, בום, טק, 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 תמנף לעצמך 200%, זה לא עידן, זה שינוי,
זהו, זה הנקודה שבה אני חושב ששנת 2023 הולכת להיות ככה, להתבלט בה, זה בעצם שנה שבו העון העצמי הולך לקבל את תור הזרקורים והולך להיות בדגש. אני חושב שמי שיש לו את העון העצמי, ואגב לא משנה כמה, חשוב מאוד להשקיע אותו, ואם לוקחים מינוף, אז לקחת את זה בצורה מאוד מושכלת וחכמה. אנחנו, כמו שדיברנו מקודם, בעידן של ריביות גבוהות יותר, ולכן אנחנו צריכים לקחת את המימון בצורה אחראית, אותה תקופה של פעם, של 100% מימון, ניקח משכנתה, ניקח הלוואה משלימה, ניקח הלוואה על הלוואה, ניקח איזה, כי אני, וראינו דברים כאלה, אני חושב שאנחנו כבר לא נמצאים בעידן הזה, זה לא נכון, זה לא בריא, זה מסוכן מאוד, אנחנו רואים את השינויים, את ההחזרים הגדולים שיש, אי אפשר היום לעשות עסקת נדלן, במינופים גבוהים מדי, מבלי להכניס את היד לכיס בכל חודש, ואנחנו לא חושבים שזה המצב ש...
אתה מכיר את החוק שלנו.
תמיד השכירות צריכה להיות יותר גבוהה.
תזרים חיובי.
בדיוק, תזרים חיובי.
זה לא השתנה.
נכון.
זה לא השתנה, אלא אם כן מישהו עשה את זה במידה מושכלת, כי הוא רצה, אבל זה לא השתנה. אבל כדי להגיע לזה, צריך לבחור את המקום הנכון, פריפריות ולא מרכז,
נכון.
ולהכניס יותר את היד לכיס מבחינת הון עצמי.
כלומר, אם אני אתן רגע איזשהו הסבר למה שאמרת עכשיו, בעצם אם יש לנו הון עצמי, במקום לרוץ עכשיו לקנות במרכז, אז הוא ניקח משכנתה יותר נמוכה, אבל נקנה בפריפריה, שם העון העצמי נותן דגש יותר גדול, אנחנו צריכים למנף את עצמנו פחות, אנחנו גם נוכל לקבל תנאים יותר טובים בגלל זה. ההחזר החודשי שלנו, בגלל שהתשואות בפריפריה יותר גבוהות, אז ההחזר החודשי שלנו יוכל לעמוד בהחזרי המשכנתה, השכר דירה יוכל לעמוד בהחזרי המשכנתה, ואפילו להיות יותר גבוה מזה, ואז בעצם לעשות עסקה בריאה. למי שאין מספיק הון עצמי, אז יש אלטרנטיבות אחרות, וזה כבר, כמו שאנחנו מדברים, השקעות מעבר לים, ועוד מעט אולי נרחיב בזה טיפה יותר.
מסלולי חוב שהם עוד בטוחים במצב.
זה בעצם מסלולים של השקעות בריבית קבועה, שבה למשקיעים יש ביטחונות מאוד מאוד גדולים, וההשקעה היא בריבית קבועה, ככה שאין הפתעות, כלומר כל המשקיעים שנקרא לזה שונאי סיכון, אוהבים, או אגדיר את זה אחרת, אוהבים השקעות בטוחות, אז זה ההשקעות שהן יכולות להיות הרבה יותר בטוחות. מה הולך להיות בנדלן בארצות הברית בשנת 2023 לחתך? בגלל שבכל זאת אנחנו גם משקיעים בארצות הברית, נתעסקים שם.
אני חושב שגם פה, שוב, קודם כל אתה יודע, צריך להגיד איזה דיסקליימר, לדבר על כל ישראל או כל ארצות הברית, זה חוטא בעיקר. שוק נדלן הוא לא מדינה, הוא לפעמים גם לא עיר, הוא אזורים. אבל באופן כללי, באופן כללי. בטווח הקצר, אני חושב שזה די דומה לישראל, עם קצת שינויים. קודם כל, אנשים לא יודעים, אבל ארצות הברית הגדולה היא במחסור בנייה. מחקרים גדולים ממני כבר מדברים על בין 400 ל-500 אלף דלתות חסרות בשנה, על סמך גודל האוכלוסייה, הזמן שבהם הם עוברים לבית הראשון שלהם וכו'. דיברנו על זה גם פה בעבר, דור ה-Y שמזיז את הביקושים בארצות הברית, גם לאיפה הוא עובר וגם כמה צריך כדי להדביק את הביקוש. אז קודם כל בפן...
המילניאלס.
כן, דור המילניאלס. בפן הגבוה והמקרו, ההיצע נמוך מהביקוש, ולכן בטווח הבינוני והארוך, אני חוזר את אותו דבר כמו מדינת ישראל, בטווח הקצר צריך להתאים את ההשקעות שלנו. המצב דוחפת בארצות הברית יותר, וגם בישראל, דוחף אנשים לסחירות. כי אתה הבטת את היכולת שלך לרכוש נכסים, המחירים עלו בצורה קיצונית, המשכנתה התייקרה, המשכורות לא עלו בהתאם וכולי. דור ה-Y, הדור שלנו, בין 26 ל-41, 42, פחות או יותר, גם ככה גר יותר בסחירות מאשר כל דור אחר. בסדר? אנחנו נכון. סביב ה-60% לעומת דורות
דור. בכלל, העולם הולך בכל הדברים, יותר לסחירות מאשר בבעלות, הרבה יותר ליסינג, הרבה יותר... תשלומים מאשר רכישת נכס או רכישת משהו.
לגמרי, אז קצר וקולע. בטווח הקצר צריך להתאים את סוג העסקאות, הכסף צריך להיות מושקע באזורים שיש בהם ביקוש גבוה לסחירות, דוגמה איפה שאנחנו משקיעים למשל ניו יורק, 75% מן הגר בסחירות, זה אזור שאנשים באים אליו כדי לגור בסחירות, בתוך האזור שבחרתם שהוא עם אזור עם גבוה, עם ביקוש לסחירות, סוג הנכסים הכי מתאים הוא מולטי פמילי, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, זה נכסים שנבנים במטרה לסחירות, זאת אומרת שיש בהם הרבה יתרונות, ולכן בטווח הקצר הייתי מציע להתמקד באזורים עם ההגירה החיובית, אבל שהם מושתתי סחירויות, ולאו דווקא קנייה של נכסים למגורים, ולהתאים את סוג העסקאות למולטי פמילי, שנבנה או משופץ חדש מהניילונים, כדי שהתוכנית העסקית תיקח את כל מה שקרה בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות בחשבון.
אני אתן פה איזשהו, באמת אפתח קצת איזשהו סוגריים, אני אנסה לעשות זה רגע קצר וקולע, גם אנחנו, כשאנחנו רואים את שינויים שקורים בשוק, עושים אדפטציות להשקעות שלנו, גם להשקעות הפעילות וגם אסטרטגיות להשקעות ארוכות יותר. אז באמת אנחנו נותנים יותר דגש לפרויקטים שבהם יש סחירות, עסקאות מולטי פמילי, עסקאות שבהם יש יציבות מאוד גדולה, זה עסקאות שהם לאורך כל השנים, לאורך כל המשברים, תמיד שוק המולטי פמילי דילג על המשברים, ובעצם צלח אותם בצורה מאוד טובה, בגלל היציבות של השקעות מהסוג הזה. במקומות, נגיד בפרויקטים, כמו שהיה לנו בלבל, 36 מגרשים שאנחנו קונים ובונים בתים במטרה למכור אותם. אז גם פה, אוקיי, מבינים שהשוק טיפה משתנה, אולי אנחנו לא נוכל למכור בקצב שרצינו. אז עשינו בדיוק פלן בי, פלן סי, כלומר יצרנו לעצמנו כל מיני תוכניות אחרות. אנחנו בונים, יש מה שנקרא את המודל של build to rent, כלומר לבנות למטרה בסופו של דבר להזכיר את זה, ואז קונים איתנו משקיעים את הבתים האלה. בכל זאת יש לנו עדיין בתים שקונים אותם אנשים למגורים, זה עדיין לא שוק שמת, זה עדיין שוק שקיים, יכול להיות שפשוט הקצב לא אותו קצב, וכל דברים שהיו. והאופציה השלישית היא כמובן לסיים את הבנייה, לעשות איזשהו סוג של ריפייננס, להשאיר את הנכסים, להחזיר את הכסף, כלומר יש בו כל הזמן את המשחקים האלה, והמשחקי האסטרטגיה האלה מאוד חשובים בראייה הכללית. בשוק הפליפים, כלומר גם פה יש לנו פרויקטים שבהם אנחנו קונים, שפצים ומוכרים בתים, ואנשים חושבים, רגע, אם השוק לא עולה אתם לא יכולים להרוויח, והם לא מבינים שגם אם שוק נעצר או שוק במגמת ירידה, בגלל שאנחנו בזמני חשיפה מאוד קצרים בעסקאות, אנחנו קונים ומיד משפצים ומוכרים, אנחנו כל הזמן חווים את השוק. כלומר היום אנחנו, בגלל שכבר הרבה אנשים יושבים על הגדר, יודעים לקנות במחירים
עוד יותר נמוכים.
מה זה הרבה יותר? אנחנו באים עם מצ'טה, באים עם מצ'טה, ואתה יודע, למכרזים וחותכים במחיר כאילו אין מחר, וקונים את זה במחירים מאוד מאוד טובים, ובסוף עדיין יש את הלקוח קצה שקונה את הבית שהוא מוכן, הוא קונה את זה עם משכנתה, ולכן קל לעשות את זה, ודווקא זה הזדמנויות בשבילנו, להוציא עסקאות טובות, בדיוק. בוא נעבור קצת לדברים טיפה יותר אישיים, אני אקרא לזה. מה האירוע הבולט שלך לשנת 2021, פרויקט הדגל שלך של שנת 2021, בבינסי, בחברה בכלל?
אני חושב שזה מאוד פשוט, גם קראנו לזה ככה. בפן העסקי, כי אמרת אירוע אישי, אבל של החברה אתה מתכוון.
כן.
אני חושב שפרויקט הדגל שלנו של השנה היה המולטי פמילי של 99 יחידות, של בניין לשימור, בין 100 שנה.
מדברים על פרויקט ריביירה.
פרויקט ריביירה, שהיה מלון שאנחנו הופכים אותו ל-99 יחידות דיור, משפצים את כולו מאפס, זה כמו, כמעט כמו בנייה נקרא לזה. אני חושב שזה ללא ספק, האירוע העסקי הכי גדול, פרויקט של למעלה מ-20 מיליון דולר עלויות, ולמה הוא הכי גדול, ופה אולי, אתה יודע, ככה באיזה משפט, אני לא יודע כמה פעמים בחיים שמעתי, אתה יודע, אנשים שאני עוקב אחריהם, של אנחנו מגבילים את עצמנו, המוח שלנו זה שמגביל את עצמנו, אתם יכולים להגיע למה שאתם רוצים, תציבו יעדים עוד יותר גדולים וכולי, שזה נחמד. אבל ברוב המקרים אתה לא, אתה שומע, ואולי בטווח ארוך זה משפיע עליך, אבל זה משהו שיכול, לפרויקט הזה יכול להפיל לך הסימון, כי מישהו שואל אותי לפני כמה שנים, פרויקט אחד עם 20 מיליון דולר, שמישהו עבור את זה, תפכו את זה רגע לשקלים, עשרות מיליוני שקלים, זה היה נשמע לי גדול, זה היה נשמע לי משהו שאני לא בטוח שאפשר לעשות אותו כל כך מהר, וזה הפיל לי, שוב, אנחנו חווים את הסימונים האלה של, אנחנו מגבילים את עצמנו. בכל זמן, בכל שוק, בכל סיטואציה, אנחנו מגבילים את עצמנו, גם בחיים האישיים, גם בחיים העסקיים וכו'. והפרויקט הזה של בניין לשימור, של 99 יחידות דיור, של גודל עלויות כאלה, של 20 מיליון דולר, איך לבחון אותו, איך לנהל אותו, איך לשפץ אותו, עם איזה חברות בנייה אתה כבר עובד, עם איזה חברות... היה לי סופר מרגש. סופר מרגש. אנחנו גם כמובן, אני מניח שנהיה למטוס ביום בקרוב מאוד, רק שכבר מתחילים את הזה ולהיות בסוף שלו. אני חושב שזה ללא ספק האירוע הגדול של השנה מבחינתי בפן העסקי שלנו.
אוקיי. יש פה עוד אירוע, כאילו שאלה לגבי אירוע בולט אישי. אז אולי אני אענה בשביל שנינו.
יאללה.
אני חושב ששנינו הרחבנו את המשפחה בשנה החולפת. לטל נולדה בת ניב לפני 3 חודשים.
ארבעה
חודשים, ולי נולד ממש לפני כשבועיים ילד בן עומר,
וזלת,
לא אמרתי לך, תודה. אז זה נכון שזה לא הילד הראשון או הילדה הראשונה שכל אחד מאיתנו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר כזה אירועים גדולים ומרגשים, שנותנים לנו פרספקטיבה לחיים ולכל העבודה שלנו, ומעבר לזה שאנחנו עובדים הרבה מאוד שעות, ועובדים לילות, ובגלל שזה ארצות הברית הרבה, שעות לא שעות, ובסוף יש את התא המשפחתי, את הילדים, את אלה שאנחנו עושים בשבילם את הכל, ואני חושב שזה מבחינתי איזשהו אירוע מכונן מאוד
מדהים. גדול. אני אוסיף עליך הפעם.
מה למדת מהשנה החולפת? משהו, אתה יודע, קח משהו, תן לי משהו אחד שלמדת או ששיפרת, ששדרגת.
במילה?
במילה.
צניעות. בכלל, אני חושב שזה מהשנה החולפת והשלוש שנים האחרונות. אני חושב שזה, אני משתדל להטמיע את זה עוד יותר בחיים שלי. מטורף כמה אנחנו צריכים להתכונן ללא נודע, ככל שניתן. וצניעות, אתה יודע, הקורונה הוכיחה לנו את זה, השינוי ריבית, האינפלציה, הרבה מאוד דברים, צניעות, חבר'ה, אתה יודע, רגליים על הקרקע, בוא נתכונן למה שאנחנו, שוב, שלא ישמע לא טוב, זאת אומרת, צריך להבין את מה שאני אומר, זה לא להתכונן ללא טוב, ואז להגיד אני לא עושה, זה להבין שאני רוצה לעשות, אבל בוא נהיה חכמים, זאת אומרת, הייתי כבר מוכן לזה שתמיד יהיו בלטמים, זה כבר אנחנו מוכנים לזה שנים, אבל יכול להיות בלטמים עוד יותר גדול ממה שאתה מתכנן, ותנסה רגע להבין את זה, צניעות, בוא תשמע עוד דעות, בוא תבין שלא, לא, בוא תבחן את הדברים יותר לעומק, כן, שוב, שזה משהו שכבר היה בנו, אבל עוד יותר לעומק.
ופה אתה אומר את זה בתור בן המצנוע עכשיו.
אל תערוס לי.
יש פה שאלה לגבי משהו שיצבן אותנו השנה. אז אני אשמח אני דווקא לענות על זה רגע, את אולי תגיד גם אתה. יש שני דברים שקצת ככה מעצבנים אותי. אחד, אתה יודע, אנחנו לפעמים יושבים בבית. אני לא מתעצבן בקלות, אני יחסית בן אדם מאוד רגוע. אבל יש משהו אחד, אתה יודע, אנחנו לפעמים יושב בבית, ויש את האפליקציות והכל זמין והכל קופץ, ואולי דווקא אני צריך לחבות אותם.
התגובות.
התגובות. וואו, תגובות של טוקבקיסטים כאלו ואחרים, של אנשים בפייסבוק, באינסטגרם, אנשים שלא מכירים אותנו, ואתה יודע, על הפרסומים שלנו, ומגיבים תגובות, שלפעמים כאילו בא לי לקחת את זה לקיצון, אתה יודע, לתביעות דיבה והכל, ואז שנייה אחר כך אני נושם רגע ונרגע, ואני אומר, יאללה, כנראה הבן אדם הזה,
שלהם,
שלהם, כנראה אותם אנשים שהיד קלה למקלדת, ומבטלים את כל העשייה שלנו בנפש, בלי להכיר אותנו בכלל, בלי לדעת מה עשינו, לא עשינו, כמה שנים אנחנו פעילים, את כל הדברים האלה, זה דברים שיכולים...
בטח יתבן אותך חרובה עם משהו בין לילה, נולדתם אתמול, בין לילה עליתם...
כן, לא, לא, זה כנראה שלא שמתי
לב לזה. אני זוכר, אני בדרך כלל לא קורא, אני כאילו משתדל לא לקרוא את זה, אבל האמת, אתה יודע מה, אני לא אוסיף עליך הרבה, אני חושב שזה באמת נכון, אבל יש איזושהי מחשבה שלי, וזה שמור לי קצת מתנסה ולא יפה, אבל מי שמדבר עליך, לרוב נמצא מאחוריך, ככה הוא רואה אותך, אתה מדבר על מי שנמצא לפניך, ולכן אני, כן, אני מנסה באמת לקחת את זה למקום טוב, כי אתה יודע, גם הרבה מהתגובות, אם אתם מוכרים קורסים באלפי שקלים בשביל לעשות את השאלה,
אין קורס.
חייבת, תנסו לראות את התוכן רגע, אתה יודע, לפחות שאתה כותב, בוא תכתוב, קודם כל אם זה, דרך אגב אני אסייג גם, אם זה תגובות אמיתיות של, אתה יודע,
ענייניות,
לא מסכימים התוכן שלכם, המחירים ירדו, המחירים, הכל טוב, אני אשמח לשמוע דרך אגב, תגובות אמיתיות עם ביקורת בונה, אבל כשאנשים כותבים, אתם מתעשרים על הגב שלנו, רגע חבר'ה, עם קורסים דיגיטליים, אין לי קורס בכלל, אני לא מוכר לך כלום, עוד סרטונים על קורסים, זה תגובות ששמתי בצד, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה לא בסדר, זה לא לגיטימי, העולם הפך להיות כזה, הרבה יותר קל אנשים מאחורי מקלט לכתוב דברים, ואתה יודע מה עדים אותי דרך אגב, אבל בזה נסיים את הדבר הזה, אנחנו כבר לא יודע כמה זמן אנחנו בשידור, שהתגובות הטובות, אנשים לא כותבים אותם,
נכון.
היה פה טעוי שנכנס, אתה זוכר שגם סיימתי אותו באמצע שנה.
נכון,
אבל
נכון,
עכשיו נכון, אני עושה איתך סרטון עדות.
אנחנו צעיר בחור. שעשה מסע ומתן.
בדיוק, בזכות אנחנו... תוכן שלנו. ואני אומר, רגע, למה לא כתבת את זה? לא יודע, לא יודע. את התגובות הרבה אנשים, אתה יודע, משחררים, טק, 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 טק. תגובות טובות על הלייבים.
אני רק אגיד, נכנס אלינו מישהו למשרד, ישב בפגישה עם נועם, ולא יודע אם זה עלה בשיחה שם, או שהוא פנה אליך, אני לא הייתי באותו רגע במשרד, אבל... הוא הוריד בזכות טיפים של טל למסע ומתן, בכלל בעסקה שלא קשורה אלינו, עסקה שלא, פרטית, בית שלו שהוא מחר, שיפר מחר בעצם, נתנו לו הצעה מאוד נוחה, והוא הצליח להעלות את ההצעה למחיר שהוא רצה, ומבחינתו הרוויח, ויותר מזה, הרוויח עשרות, לא זוכר, מאות אלפי שקלים מהסיטואציה הזאת, רק בזכות טיפים שטל נתן באחד מהלייבים. כלומר, לא קשור אלינו, זה איזשהו תוכן שירית, זרקת אותו לאוויר בחינם,
לגמרי,
ושימש עכשיו. מישהו בצד השני של המסך, ו... ושוב, את הדברים האלה אנחנו באמת לא רואים, אנחנו הרבה פעמים גם לא יודעים עליהם, כלומר אם במקרה אותו רגע הוא לא יצאנו במשרד, ומדבר וזה ונקודת, לא היינו יודעים על הדבר הזה בכלל.
עכשיו בסוף זה מה שדוחף אותי, ואני מניח גם אותך, להמשיך לתת.
נכון. תוכן.
עכשיו ברור שזה גם אינטרס אישי, שאנשים יבואו להשקיע אצלנו וזה, אנחנו רוצים משקיעים יותר חכמים, שכבר מבינים, עם תכנים יותר טובים, אבל בסוף אתה יודע, יכולנו למצוא עוד פתרונות לדבר הזה. עכשיו אנחנו לא, אני לא צריך את התגובות הטובות רק בשביל עצמי, אבל זה מצחיק אותי שהעולם הופך להיות, שמה, בוא נכתוב מה לא טוב, מה רע, מה, במה הם לא טובים, במה גרוע, ואת הדברים הטובים אנחנו משאירים אצלנו ולא מפרגנים. אז לקחתי שני, עוד דבר אולי ככה מהשיחה הזאת דווקא, של גם אנחנו צריכים מאוד לפרגן לאנשים שסובבים אותנו, נכון. זה בכל הפלטפורמות, כי גם אני לא מפרגן מספיק.
אתה יודע מה, אז הנה, אני גם פונה עם הכבר, אתה קצת מרנו להנחתה, למשקיעים שלנו.
על האמון.
כלומר, קודם כל תודה על האמון, אבל בוא ניתן רגע, אם אנחנו קצת זה, בוא נדבר רגע על הכל. כלומר, יש את המשקיעים שבאמת מחזירים לנו פידבקים, ואיזה כיף, ואיזה יופי, ותודה על העדכונים, ותמול היה יום עדויות מדהים, שביום במזג אוויר מטורף, סוער, אנשים עם סירות יצאו לרחובות, ומשקיעים הגיעו לפה להצטלם, ולתת את העדויות שלהם, ולהגיד את ה...
סטטי.
בדיוק, וזה איזשהו ממלא אותנו באנרגיות בעשייה. אני רק אגיד שאתה יודע, בסופו של דבר, יש פרויקטים, שהם, בכל פרויקט נדלני, יש עליות וירידות. ובסופו של דבר אנחנו צריכים, מה שנקרא, לבחון את התוצאות בסוף הפרויקט, ולא במהלך הדרך. והשקעות האלה הן לא תמיד מתאימות לכולם. ומשקיעים לפעמים, אם רואים איזשהו בלטם במהלך הדרך, או איזשהו עיכוב, בירוקרטיה, הוצאת היתרים, לא לקחה שנה, לקחה טיפה יותר, נכנסים לאיזשהו סחרור, נכנסים ללחץ, נכנסים לפעמים לאיזושהי תחושה של לא טוב ולא טוב ולא טוב. אני חושב שבסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הכוללת. אז גם פה אני חושב שעם משהו שיצבן אותי השנה ככה של איזה, אז יש פה את הנקודה הזאת של דבר נוסף, זה של משקיעים של לפעמים מגיעים באיזושהי ביקורת מאוד גדולה על תהליך שהוא באמצע, ולא בסוף פרויקט. ואני אקח את זה, אתה יודע, אנחנו חווים שינויים בכלכלה, ואני לא ראיתי משקיע שהשקיע באלצ'ולר, מיטב, לא יודע, לא משנה, כל קופה כזו אחרת, שהפסידה השנה, הלך עכשיו דפק הדלתות, זה לא שדפקו אצלנו הדלתות, אבל זה לא שהוא בא בביקורת לאותו בית השקעות שהוא השקיע, הוא מבין, למרות שהתיק שלו נחתך ב-30%. אז אצלנו ברוך השם לא היינו בסיטואציה הזאת של משקיע שמפסיד כסף, אבל כן, יש בלטם במהלך הדרך, ואנחנו צריכים לשקף למשקיעים את הכל, ואנחנו מאוד פתוחים למשקיעים, ואנחנו אומרים להם לטוב ולרע, מה שקורה בפרויקטים, וגם אם פרויקט מתעכב, והשיפוש במקום 3 חודשים, נמשך 0.5 שנה, זה כי השינויים ובלטמים שקורים בתוך העסקה, ולא צריך להתרגש מזה. בסופו של דבר, תבחנו אותנו.
בתוצאה.
בדיוק בתוצאה.
גם באותה מידה יש את ההפתעות לטובה.
נכון.
פרויקט ריביירה, שאתה מגלה איך שיצאת לדרך, שאתה יכול זכאי להרבה מאוד כסף, בגלל כל מיני פיונים שונים בשימור.
נכון, בפרויקט ריביירה, אני רק ככה אתן זה, בפרויקט ריביירה זה פרויקט שבעצם הייתה תוכנית עסקית, עם רווח כללי, בכלל של הפרויקט של בערך 5 מיליון דולר, יצאנו לדרך עם איזושהי ככה כוכבית קטנה כזאת, של איזשהו משהו שככה קלף שיכול ללכת לנו טוב, ובאמת הוא הצליח לנו, ואנחנו הולכים לקבל מענק מהמדינה, בגלל שאמרת מקודם את זה בעניין שימור, כן. לקבל מענק מהמדינה, בערך בגובה של הרווח של הפרויקט שזה, כלומר אנחנו יכולים אפילו להכפיל את הרווחים של הפרויקט. בוא נהיה יותר עניינים, כי כן. כבר אנחנו, הזמן רץ, נעבור מהר מאוד לשאלות של משקיעים,
יאללה.
אז יש לך חצי דקה לענות על
כל שאלה.
על כל שאלה.
יאללה, כמה שאלות יש?
אני חושב 3 שאלות.
יאללה.
התחלתי לעקוב אחריכם לפני מספר חודשים, האמת שאני קצת מבולבל גם מבחינת התקופה, מה נכון עבורי לעשות, האם לשבת על הגדר או להשקיע?
אני חושב שכבר אמרנו את זה פה גם במהלך הזה, אני אישית, למעט הטווח הקצר, אם מישהו יודע שהוא צריך את הכסף עוד שנה, עוד שנה וחצי, אל תכנסו להרפתקאות מיותרות, זה לא חכם, זה לא הזמן. אני חושב שא' להתאים את סוג העסקה למצב שלך, יש לך נכס את שמך כן או לא, לרוב האנשים היום מתאים דווקא השקעות משותפות, ולא רכישת נכס, ולא למנף את עצמם עם הרבה משכנתא וכו, ולגבי התקופה, אתה יודע, עשינו עכשיו שידור חי וובינר כמעט כל שבועיים, וריכזנו שם את כל הנתונים, ואני אגיד את זה ב, אתה יודע, ממש ככה בשני משפטים. שוק הנדלן נחשב שוק מאוד יציב, סיכון מודדים על ידי תנודתיות, גם במשברים, תסתכל סתם על ארצות הברית, במאה השנים האחרונות כל המשברים, מחירי הנדלן כמעט ולא יורדים במשבר, וגם אם כן הם רק תקנו את עצמם, למעט משבר אחד שהיה משבר מאוד ייחודי ב-2008, מחירי הסחירות עולים, ב-99% מהמשברים הם עולים. הריבית תמיד יורדת אחרי המשבר, כי רוצים להזרים את הכסף כלכלה, ואז מחירי הנדלן עולים למקום גבוה יותר. מקווה שזה היה מספיק קצר וכולי, אבל בשורה התחתונה, אל תמתינו לרכוש נדלן, תרכישו נדלן ותמתינו, וכל מי שבמשחק לטווח בינוני וארוך, לשבת עכשיו על הגדר, כנראה הביא אותו להפסד יותר גדול מאשר הרווח.
קצת מרים לי להנחתה לשאלה השנייה ששאלו אותנו. שירה שואלת, למה אומרים שמשברים הם הזדמנויות? לדעתי זו רק סיסמה.
איך עונים על זה בקצרה? מכמה סיבות? השוק הופך להיות שוק של קונים, זאת אומרת, אם תמיד אמרנו...
הכוח הוא בידיים של הקונים, כלומר, אם בעבר היינו בשוק שהכוח הוא בידיים של המוכרים, מוכר, מוציא בית למחירה, יכול לבחור מי הקונה שיקנה את הבית ובאיזה מחיר, והיינו בסיטואציה כזאת שקיבלנו מכתבים מקונים פוטנציאליים שמתחננים שניקח אותם בתור קונים.
פרסמנו את זה.
נכון.
באיזה אחד הפוסטים או...
נכון, והיום אנחנו בשוק הפוך, שוק של קונים, כלומר, הקונה הולך לבחור איזה בית הוא רוצה, והכוח בידיים שלו.
בדיוק. ומה שזה בעצם יוצר, זה יוצר, אני חושב, שלושה גורמים שמתחברים ביחד. הכוח של הופך להיות אצל הקונים, אז אפשר להשיג עסקאות מאוד מאוד טובות. הדבר השני, זה בעצם ההבנה איך שוק מתנהג במיתון. כלומר, הכסף הטיפש יוצא מהמשחק, הכסף חכם נשאר בפנים, כי הוא מבין את מה שאמרתי לפני דקה, שהמחירים עולים אחרי המשבר למקום גבוה יותר. למה? כי הריבית יורדת, מזרימה את הקצב ביחד, וכי זה יוצר ביקושים כלואים. והנקודה השלישית, זה מה קורה במיתון שההיצע נפגע. אין מיתון שההיצע לא נפגע בו. אין דבר כזה, זה לא קרה מאז ומתמיד, כי יזמים פחות בונים, כי הריבית עלתה, כי לוקחים פחות הלוואות וכו' וכו'. אז זאת אומרת, מתחברים שלושה גורמים ביחד. הכוח הופך להיות אצלנו כקונים, בוא תקנה מתחת למחיר שוק, ההיצע נפגע, מה שיביא לעליות מחירים בטווח הרחוק, והריבית יורדת שמזרימה דם אחרי זה ומביאה את מחירי הנדלן לעלות, ולכן זה לא סתם סיסמה. אבא של ג'ון קנדי, ג'וזף קנדי, עשה את כל עונו במשבר של שנות ה-30, וויסטון צ'רצ'יל אמר, אל תבזבזו משבר טוב, לא זוכר מי אמר שאדם ברחובות תצא לקנות, חבר'ה, אנשים עשו את כל כספם במשברים, אז זה לא סתם סיסמה, שאלה אם אתם...
אני חושב שנגעת בנקודה מאוד נכונה, הכוח בסופו של דבר הוא בידיים של הקונים, זה השלב שלכם, לבוא לסתוב, כמו שאמרתי מקודם, מצ'טה, ולחתוך במחירים, ולהוריד מחירים, ומי שמספיק לחוץ למכור, יצטרך להתפשר, וזה המקום שלכם לנהל את המסע ומתן בצורה טובה.
לסיום.
בוא נלך לשאלה האחרונה, גד שואל, יש לי 400,000 שח, אני גר בכפר סבא, בדירה שלי עם משכנתה, מה אתם מציעים לי לעשות?
חסר נתונים, זאת אומרת, שוב.
זה מה שיש לי.
לא, בסדר גמור, אני אענה על זה בתשובה, או אתה, מי שאתה רוצה שיתייחס, אני אענה על זה באופן כללי, אבל יש עוד המון שאלות שצריך לשאול את עצמך, מה המטרות שלך, לכמה זמן הכסף יכול להיות מושקע, האם יש נקודות שבהם אתה צופה שינויים משמעותיים, האם אתה בבריק איבן משפחתי, או בפלוס כל חודש, או במינוס, אבל באופן כללי, מי שכבר יש לו נכס על שמו במדינת ישראל, ולא יכול או לא רוצה לקחת עוד משכנתה, ובכלל...
בתקופה הזאת אולי להיזהר עם המשכנתה, כמו שדיברנו מקודם, כלומר לקחת אותה בצורה מוצקלת וחכמה.
בדיוק, אני חושב שאפילו, אתה יודע מה, אני אומר זה עוד יותר באופן כללי. למרבית, באופן כמעט מוחלט וגורף, לכל מי שכבר יש נכס על שמו, ויש לו הון עצמי של בין 200 לחצי מיליון שקל, ההשקעה הבאה שלו היא לא מדינת ישראל, היא מעבר לים, לטעמי האישי, השקעות משותפות, שמישהו אחר דואג למינוף, שעדיין נהנה מהכוח שלו, של פרויקטים גדולים שיכולים להכיל ריביות של 9-10 וגם 11%, ובכלל להיות בסוג עסקאות שהרווח בו הוא הרבה יותר גדול, אז בשורה התחתונה, זה שמע זה, אבל בוא אלינו להשקעה משותפת בארצות הברית, זה השקעה עבור הנכונה.
זה ההמלצה שלך.
זה ההמלצה שלי. והיא, אתה יודע, מאוד אובייקטיבית, ולא זה, אבל לא, באמת, כאילו, לא להשקיע במשהו שאתה צריך מנף את עצמך, שלא תוכל לעמוד ביכולת ההחזר בחודשים ריקים וכולי, וכנראה זה השקעה משותפת.
זהו. אז טל, תודה רבה. אני חושב שהרי, לא זוכר מתי עשינו לייב משותף, הרבה זמן זה לא קרה.
בדרך כלל
זה קורה באיזשהו סיכום, נכון, סיכום עשור זה היה. היה לי כיף, אולי אנחנו צריכים לעשות את זה יותר.
נעשה את הקונספט הזה של השאלות עוד כמה פעמים.
כן, זה דווקא זרם, בכרטיסיות וזה נחמד.
אני אגיד משהו לסיום. אני חושב שהחיים עוברים, דיברת על הפרספקטיבה והילדים והכל. אמא, בת שלי הגדולה, בת 5. זה מטורף. אז כנראה שמחר, עוד שבוע, נשב פה לסיכום שנת 2023. בפן האישי, אני אומר לכולם, כאילו, החיים עוברים מהר מדי בשביל לא לעשות, לא לנסות, להיות מתוסכל על זה שלא עשיתי. גם אם ניקשל, ואנחנו ניקשל בדרך, בהרבה דברים, עדיף לעשות, אז הזמן לתכנן את שנה הבאה, הוא...
כבר היה.
אתמול. הזמן השני הכי טוב הוא עכשיו. ואל תתנו לזה לעבור לידכם בגלל פחדים, סיסמאות, תסתכלו למציאות בלבן של העיניים בנתונים, תבינו איפה אתם עומדים כתא משפחתי ותפעלו.
סטל שלך שנה נפלאה, אני חושב שאתה יודע, אולי זה כבר הזדמנות, אם באנו להגיד תודה, אז תודה רבה לך, אנחנו כבר חברי ילדות, אומנם הרבה מאוד שנים, אבל כבר מעלה מ-11 שנים שותפים ביחד, או 12 שנה עכשיו יהיה.
2011.
כן. שותפים ביחד במשהו שהוא לא מובן מאליו.
כבוד.
מערכות יחסים כאלה ארוכות, ואני אוהב אותך, ותודה רבה.
כבוד גדול.
אחלה.
אחלה שנה שבעולם, אני חושב שהנה, חירבחת חיבוק ומשיקה, זה שווה יותר מהכל.
חברים, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
באמת תודה גם לך, אליאור. נתראה פה ביום שלישי, שבוע הבא, 8:30.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.